שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשה מיוחדת, פרשת בשלח, שתיקרא בשבת, שבת שירה. גם אנחנו יודעים, מי שלומד קצת קבלה, זה הפרשה שעוסקת בגילוי הסוד של עין בית שמות. מה המיוחד בפרשה הזאת? ברור שאי אפשר להסביר אותה בלי הפרשות הקודמות. שובבים, תיקונים, אבל בעצם הכי חשוב, ויהי בשלח פרעה את העם, שמות י"ג פסוק י"ז. ויהי בשלח פרעה את העם, מה זה ויהי בשלח פרעה את העם? ואנחנו למדנו שפרעה, אנחנו מדברים על פרעה, כן, הייתה אישיות פוליטית היסטורית בשם פרעה, שנקרא פרעה, מלכי מצרים, כונו בשם פרעה, ופרעה גירש אותנו עם מצרים, היסטוריה. אבל מה זה קשור לאני היום, עכשיו? והתשובה היא, שכמו שאמרתי הרבה פעמים, עוד לא קרה שבן אדם עשה התפתחות רוחנית מדהימה, פורצת דרכים, בזמן שהוא יושב על המרפסת מול הים ושותה פינה קולדה. כדי שבן אדם יעשה התקדמות אמיתית, הוא חייב לגרום לפרעה לשלוח אותו. ומי זה פרעה? הפרעה. כל ההפרעות שקשורות לגוף ולתודעה של הגוף. שזה אגואיזם, שזה תאוות, שזה כל מיני רגשות שהם לא עוזרים לנו להתקרב אל האור, שאין להם שום קשר עם המודעות של האור. כל זמן שאנחנו נותנים לגוף ותודעת הגוף את התחום הנוחיות שלו, אין סיכוי שאנחנו נשתחרר מזה. רק אחרי שפרעה חוטף 10 מכות, רק אז הוא פשוט מגרש את עם ישראל מארצו. זה הסיום של הפרק הקודם. הוא מגרש את עם ישראל מארצו. כמו שאמרנו, אין את האיסטים בשוחות הקרב. ברגע שהגוף מרגיש בצורה הכי ברורה את האפסות שלו, שהחיים והמוות, עכשיו מה שאתה תלוי בין חיים למוות. פרעה, הגוף, אומר, אוקיי, אוקיי, נשמה למתוקה, בואי תצילי אותי. תצילי אותי, הנה, הנה, אני שולח אותך, מגרש אותך לחופשי, למה? אני לבד, אני סיימתי. אז תעברי ההתלפות, ותילחמי עלינו. ופתאום הבן אדם, כל ההפרעות, של הגאווה, וכל הקשקוש והקשקוש והקשקוש של איך שנקרא לזה. של מה פתאום מאמין בבורא עולם, מה פתאום יש סדר, הכל במקרה וכו'. כל זמן שרציתי לעשות מה שבא לי בלי חשבונות, שבא לי להרוג הרגתי, שבא לי לגנוב גנבתי, שבא לי לשקר שיקרתי, הכל כדי למלא את האינטרסים של הגוף. ופתאום מגיע הרגע שזה חיים ומוות, והגוף משלח את הנשמה לחופשי, לכי, לכי, תצאי לחופשי, מגרש אותה. זהו, חופשי, תלחמי עליי. זה לא יקרה אחרת. איך אתה גורם לפרעה לשחרר אותך? אז על זה דיברנו בפרשות הקודמות. מכות ועוד מכות. עכשיו, אתה יכול לשבת ולחכות שהמכות יגיעו, הן מגיעות. אין בן אדם שחי עלי אדמות והמכות לא נוחתות עליו. נכון? אין כזה דבר. אפשרות אחרת, שאתה באופן יזום, תופס את הגוף, ועושה לו מצרים, מה שנקרא הרי מסכנות, אתה לוקח את הגוף, וזה החזון המדהים של הרב השלג. איך אני יודע מה זה הגוף ומה זה הנשמה? איך אני יודע מה אני אמיתי, הנשמה? מה אני המזויף? זה הגוף, איך אני יודע? כל כך פשוט. אני המזויף זה תמיד רצון לקבל לעצמו בלבד. למה זה אני המזויף? זה לא עובד. למה זה לא עובד?
זה סוף.
הרי כל מה שאנחנו רוצים זה אור, זה עוצמה, זה כוח, זה חיים. זה בא מהאין סוף. סוף ואין סוף לא מדברים. אין להם דיבור. אתה רוצה להתחבר לאין סוף? זה רצון לקבל על מנת לתת. אז יש לך קו. קו, תקווה, חיבור וכן הלאה. אז אם אני לוקח את הגוף, הגוף אומר, לא, אני לא רוצה, זה קשה, זה לא נעים, זה זה, עכשיו בא לי ככה, בא לי ככה, בא לי ככה. לא, 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 לא. אם זה לקבל על מנת לתת, אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלא מספיק אנשים יהיה טוב. אל תדאג רק לעצמך. אתה רוצה להצליח, תדאג שאחרים יצליחו. תדאג שמה שאתה מרוויח, זה לא פוגע באף אחד, אלא להפך. כולם מרוויחים. עץ חיים, כולם מרוויחים. עץ הדעת, טוב לי, אז רע לא. זה עץ הדעת. עץ המוות. כל כך פשוט. איזה גאונות של הרב השלג לאסוף את זה, כל כך פשוט. מה הבעיה? שזה פשוט. אז אנשים בורחים מזה, לא ראיתי, לא שמעתי. למה? מי רוצה את זה פשוט? אתה רוצה את זה כל כך מסובך, כמו במסמך משפטי, אין לך מושג איפה הידיים ואיפה הרגליים, זה בעצם אתה יכול להגיד, מה כתוב במסמך? תלוי בפרשנות. כלומר, זה מסמך גאוני. מה? שאפשר לפרש את זה מתי שרוצים, איך שרוצים. ניסיתם פעם להסתכל על דוח של הנהלת חשבונות? הבנתם משהו? מסמך משפטי, הבנתם משהו? כל הסיפור זה שלא תבינו. למה? אפשר לעבוד עליכם. אפשר לעשות מזה מה שרוצים. לעומת זה, דברים שהם פשוטים וברורים, אף מי רוצה את זה. אתה לא יכול לעשות מזה, אתה לא יכול ללכת מסביב ולרמות אף אחד. ואת מי אנחנו הכי מרמים? את עצמנו. וזה הכי מסוכן. והיא בשלח פרו, אנחנו מגיעים סוף סוף שפרו מגרש אותנו מארצו. מגרש אותנו. ואנחנו יוצאים. ואנחנו יוצאים, והזוהר אומר, זה לא היה כיף. מי שנמצא במקום כמו מצרים, יש לו מחשבה אחת בלבד, איך לשרוד את השעה הבאה, את היום הבא. אין לך שום מקום ושום מחשבה אחרת. כמו ניצולי מחנות הריכוז, ששחררו את אושוויץ, את בוכנוולד, את ברגן בלזן, יש צילומים. אתה רואה שם אנשים שמחים? לא. למה? אומר הזוהר, ברגע ששחררו אותך, אתה פתאום מתחיל לתפוס מה קרה לך. אתה מתחיל להיזכר בכל העוולות שראית. יש כאלה שזה מה שגמר אותם. יש הרבה שמתו בשבועות שאחרי השחרור. למה? בשביל מה לחיות? אם המין האנושי מסוגל לכזה דבר? אם אנשים, בני אדם, בצלם אלוקים, מסוגלים לעשות ככה לבני אדם אחרים. גרמנים, פולנים, אוקראינים, יהודים שהתנהגו כפורים, שהתנהגו בצורה אכזרית ליהודים אחרים. אם בני האדם מסוגלים לעשות ככה, בשביל מה אני צריך את זה? מי צריך את החיים האלה? יצאנו ממצרים, אז הוא אומר, היינו שבורים לרסיסים. שבורים. היינו צריכים לעבור תהליך של ריפוי. כל אחד מבני ישראל, להקות של מלאכים סובבו את ראשו ושרו לו שירים, כי אנחנו יודעים שמוזיקה מרפא. מוזיקה יכולה להגיע ללב, יכולה לעזור לאדם להירפא. פרחים צמחו על הדרכים, עם ריחות טובים, עברנו גם ארומתרפיה. כל הדברים נותנים לנו את זה. עברנו תהליך של 6 ימים, של קודם כל התאוששות, תוך כדי הליכה. עמוד האש, עמוד הענן, יש איזשהו חום שלאט לאט אתה מתחיל כמו פרח, אחרי שהיה כפור נוראי, ופתאום השמש זורחת. הפרח הזה לאט לאט מתחיל להיפתח. מה זה אמיתי? זה נכון? יש אפשרות אחרת. אתם חושבים שזה נגמר ככה? לא. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. הוא לא לקח אותנו דרך ארץ פלישתים. אתה יוצא ממצרים. אומרים שארץ גושן איפה שבני ישראל היו, זה היה בדלטה של מצרים. אז איך אתה מגיע לארץ? אתה הולך לאורך החוף, צפון מצרים, חוף הים התיכון, ממשיך חוף צפון סיני, ואז אתה לא רוצה ללכת דרך פלישתים, אין בעיה. אתה מגיע ללריש ואתה ממשיך ישר. מזרחה. מגיע לאזור באר שבע, ואז אתה עולה בדרך המלך לחברון, ירושלים, זהו, אתה בפנים. לא. פסוק י"ח, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ראיתם במפה איפה זה ים סוף? צריך לרדת את כל תעלת סואץ. להגיע לים סוף. למה לקחת אותנו לים סוף? אפשר ללכת באמצע. למה לים סוף? הכל מתוכנן עם סיבה. אנחנו צריכים לעבור את השלב הבא. בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זוכרים את זה מהאגדה? יש כאלה שאומרים שחמישית יצאו ממצרים, יש כאלה שאומרים שאחד מחמישים יצאו ממצרים. למה? כמו שאמרנו, אם לא היה בורא עולם מוריד לעולם את הכוח האדיר של מכת בכורות, שגרם לכך שהחיפזון, דיברנו על זה שבוע שעבר, כל העניין של החיפזון, שהעוצמה האדירה שירדה, נתנה למי שהיה מוכן לזה, הערה של נבואה, של נבואה ברמה כזאת שעברנו תהליך של צמיחה אדירה בערב אחד, מה שבן אדם עובר בעשרות גלגולים. ינקות, הגות, התפתחות, רוחניות, נבואה. רק אלה שהגיעו למדרגה הזאת היו מסוגלים שמשה רבנו אמר להם, בואו, הולכים לשנות את העולם. הלכנו. כל היתר, מומה. אנחנו פה יושבים על סיר הבשר. כן, ניצחנו את המצרים, עכשיו יהיה בסדר, יהיה שוויון. יש פה אוכל, יש פה מים, יש פה הכל, יש פה כבישים, יש הכל מסודר כבר. יש משרדי ממשלה, אתה לוקח אותנו למה, לארץ צייה, אין שם כלום. אלה שחשבו בצורה הגיונית, נשארו במצרים. מה נשאר מהם? שום דבר. אלה שחשבו בצורה הכי לא הגיונית, פשוט הולכו עם מצרים. 20%, אולי 50, אחד מ-50, יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים ועברנו מה שעברנו. היום אותו דבר. מסתכלים בכל העולם, אנשים מתנהגים בצורה סופר רציונלית, אבל מה זה עוזר להם? מה זה עוזר להם? וזה הביצוע הכי נוראי להיות בהתנהגות רציונלית. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. אוקיי? ממשיכים. ואז בורא עולם אומר למשה, תעשה תנועות, תלך לפה ושם וכן הלאה, כאילו אתם מבולבלים. למה? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם, בארץ סגר להם המדבר, הלכו לאיבוד, אין להם מושג, הם איבדו את הקשר. וחיזקתי את לפרעה ורדף אחריהם והכבדה בפרעה, ובכל חילו וידעו מצרים כי אני השם. התנהגות רציונלית, רק עכשיו חטפת 10 מכות. אתה הולך להתנפל עליהם עוד פעם, עם מה שנשאר לך? נראה רציונלי? אנשים לא עושים את זה? אנשים מרגישים לא טוב בדיכאון, ואז הם שותים לשוחרה, מביאים אותם למיון, הם עוברים טראומה וכולי, טיפול, מחזירים אותם הביתה, 4 ימים אחרי זה, יש להם דיכאון, עוד פעם. זה בדיוק אותה תבנית התנהגות, נכון? כן, עברת, פרוך, חטפת, אז מה? זה הגוף. כאילו רציונל, שום רציונל. שאתה כולך ברגש, שאתה כולך מגיב בשנאה, בכעס, בנקם וכן הלאה, שכח מזה. השנאה מקלקלת את השורה. ברגע שהאדם נכנס למקום שהרגשות שולטים בו, הוא כאילו רציונלי. לכן זה נקרא אני המזויף. הוא מתחזה לרציונלי. דיברת עם אנשים פעם שנשמעים רציונליים, אתה יודע שהכל שנאה, הכל כעס, הכל טינה, הכל נקמה, ואתה מרגיש את זה, בלב. מתי? שהלב שלך פתוח. שאתה מחובר לעני אמיתי שלך, אתה ישר מריח את המחלה. אתה ישר מריח את הבעיה. אתה ישר מבין שהבן אדם עובד על עצמו קודם כל, לפני שעובד עליך. זה פרו. אבל נפלת בתוך זה. פעם, פעמיים, שלוש, עם הסמים האלה, עם התקפי הזעם האלה, הרסת את הזה, פיתרו אותך מעבודה בגלל שכעס, הנה שוב אתה מתחיל, מה הוא אמר לי ככה, נשתוק, הנה, כבר היינו, זה, הנה פרו, זה הכוח של פרו. עוד לא חטף מספיק. נראה שהוא קיבל נוקאוט, הוא מתאושש תוך כמה ימים, וממשיך עם אותה הצגה. הנה, בואו עכשיו נתנקה בבני ישראל. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, פסוק ה', פרק י' ד', ויהפך לבב פרו. ברגע אתה מתהפך. זה רציונלי? היועצים שלו אמרו לו עוד קודם, לפני כמה מכות, לא ידעת כי עבדה מצרים? תן להם ללכת. לא, רק הגברים ילכו, רק הזה ילך. מה זה? בינתיים זה רק נהיה יותר גרוע. זה כשאתה נמצא במקום שאתה פועל מהיצר הרע. אתה לא רואה כלום. אתה הולך לתוך איך בעלי כותב? ובצחוק עלי שפתיים אלי קבר נדדה. אתה הולך ישר אל הקבר, ואתה לא רואה ממטר. ואתה חושב שאתה בצחוק עלי שפתיים. אנחנו על גג העולם. רק מי שלמד לעבוד על העני המזויף שלו, ולשלוט בפרו שלו, מסוגל לקרוא את, לקרוא את המציאות, ולראות את הבן אדם הזה, הולך אל המוות. הוא הורג את עצמו. והוא מספר לעצמו סיפורים שהוא הכי רציונלי פה. אם האדם לא לוקח על עצמו מחויבות לערכים של הגינות, של יושרה, של רוחניות, של אנרגיה חיובית וכן הלאה, שזה מה שלומדים בקבלה, זה מה שהתורה מלמדת. לא כדת, ככלים רוחניים אין. אתה טיפול. מאיפה תיקח את הכוחות? להילחם נגד פרו. וזה מה שאמרנו, המכה האחרונה הייתה להוריד כוחות אדירים, כי אם זה לא יבוא מבחוץ לקופסה מהאור, שום דרך לצאת מזה לא קיימת. כי אנחנו יכולים ללכת עם ההיגיון שלנו, להטיש את עצמנו למוות. נראה לי ככה, ואם זה ככה, וזה ככה, וזה צודק וכו'. ואתה כותב ספרים, אנציקלופדיות של רציונליזם. מוות קליני, כל הסוגים של המוות שם בתוך זה. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, פסוק ת'. כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו על פי אחרות. למה על פי אחרות? אל תקרא פי אחרות, תקרא פי אחרות. איפה זה הפתח של החירות? המצב הזה. אתה עומד מול הים, המצרים באים, את עכשיו צריך להגיד מה אני עושה עכשיו. אין פתרון רציונלי. וזה הפסוק הבא, ופרעה הקריב. שואל הזוהר, ולמה נאמר, הרי למדנו שפרעה הקריב, רבי יוסי אמר, הקריב את ישראל לתשובה. הרי היה צריך להגיד, פרעה קרב, בלשון בבניין פעל. הקריב זה בבניין, הפעיל. את מי הוא הפעיל? את בני ישראל. כלומר, בני ישראל מגיעים למקום הזה, הם הולכים. הולכים. עמוד האש, עמוד הענן, מצרים מתרחקת, הזיכרון מתרחק, אתה לאט לאט מתמודד עם הפוסט טראומה שאתה נמצא בה, ופתאום מגיע השלב הבא. מה קורה? למה השלב הבא הוא כל כך קריטי? פסוק י', ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אוקיי. אומר הזוהר, אין ישראל פוקדים את הקדוש ברוך הוא בשעת מנוחה, שנוח להם אויביהם, אלא מתי? בשעה שצר להם. ואז כולם פוקדים אותו. כולם מתפללים בתפילות ובקשות ושופכים לפניו תפילותיהם. הם מתי? בשעה שפוקד אותם הקדוש ברוך הוא ברצועה. אז כשמתפללים לפניו, קדוש ברוך הוא עומד להם ברחמים, ונוח לפניו כל תפילתם כדי להיפרע משונאיהם. האם זה הסיפור? יש פה סיפור הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חשוב. מה כתוב פה? זה הפעם הראשונה שעם מתפלל להשם. בהיסטוריה. אתם יודעים מה זה שעם מתפלל לבורא? אתם יודעים מה זה אומר? הרי זה, האם העם התפללו לאלוהים לפני כן? כן, אנשים התפללו. למה התפללו? אל תפגע בנו. אנשים הביאו מנחות לאלילים כדי שלא יפגעו בהם. נכון? שעם שלם מתפלל להשם, מה אמרנו זה השם י' כ' ו' כ'? למקום של, של רחמים ואהבה וחסדים וחיבוק וביטחון. כלומר, שעם שלם מתפלל לבורא חומל ואוהב, לבורא אמיתי. זה לא קרה אף פעם, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה. היום זה ברור. אנשים בכל העולם מתפללים. מתפללים לחמלה, לאהבה, לרפואה, לעזרה, להצלה. המון אנשים. מיליארדים של אנשים מתפללים. זה נראה מובן מאליו. זה נראה מובן מאליו אחרי שזה קרה. בזכות מי? בזכות פרעה. זה לקח 10 מכות. זה לקח יציאת מצרים. זה לקח את 6 ימים ללכת במדבר. אבל הם מתפללים, זה לא ברור מאליו. אנשים לא התפללו לאלוהים. לעזרה. הם התפללו לאלילים שיעזבו אותם בשקט. כי האלילים היו, דיברנו על זה, האלילים בעולם הפגני ממש לא עניינת אותם. להפך. הם לקחו ממך, דרכו עליך, התעללו בך, מה שביקשת, כך, את הכסף שלי, את הפרה שלי, את הבית שלי, רק תעזוב אותי בשקט. זה נקרא הבאת מנחות לאלים. האם בורא עולם צריך את הפרה שלי? הרי דרך אגב, מאיפה הגיע אליי הפרה אם לא ממנו? האם הוא צריך את ה... מה הוא צריך? את הילדים שלי? אנשים הקריבו ילדים. זה אנשים שהאמינו שבורא העולם רוצה שתרצח את הילד שלך כדי שהוא יעזוב את יתר הילדים בשקט. מי רוצה לחיות בעולם כזה? אבל אנחנו יודעים, יש עוד בעולם קהילות ארצות ששם מקריבים ילדים לצורך כישוף. היום, עכשיו, 2020, תש"פ, ויש אנשים שלא מקריבים ילדים צורך כישוף, אבל המודעות היא אותה מודעות. הם לא מאמינים שיש בורא עולם שמלוא כל הארץ כבודו, וכולו רק אור ואהבה. יש הרבה אנשים דתיים בכל הדתות שמאמינים שהבורא מצווה עליהם לסנוע, להרוג, להשמיד, לדכא, מי שלא כמוני, מי שלא כמו שאני חושב שצריך להיות. לעומת זה, מה שהמדרש מספר לנו, שבני ישראל עוברים את הים, ואז הים סוגר על המצרים, ובני ישראל שרים את שירת הים, והמלאכים עושים מסיבה אדירה למעלה בשמיים, ופתאום המלאכים שמים שבורא עולם לא חוגג יחד איתם. והם שואלים אותו, למה אתה לא חוגג איתנו? המדרש אומר, בורא עולם עונה להם, אתם אומרים שירה ומעשה ידיי טובעים בים? זה לא אלוהים רגיל. זה סוג אחר שמתגלה פה על ים סוף. סוג אחר שמתגלה פה, זה הבורא שבני ישראל מתפללים אליו. אנשים לא ידעו להתפלל לכזה דבר. להתפלל אהבה, להתפלל לחמלה, להתפלל לעזרה, להתפלל למישהו שהוא פה רק כדי לתת לך בלי אג'נדה, הוא לא צריך אותך, למה? כי כל מה שיש לך במילה מגיע ממנו, הוא אינסופי, וזה לא ייגמר אף פעם, ולא חסר לו שום דבר. הבעיה, שכל אחד מאיתנו עוד לא הגיע למקום הזה. כמה פעמים נדמה לנו שבורא עולם מתעסק איתנו, והוא כועס עלינו, והוא מתנקם בנו, ויש לו משהו נגדנו, ואז אנחנו רגע, אל תפגע בי, וכולי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אעשה, רק אל תפגע בי. זה לא הבורא שפה מתגלה לפנינו. זה לא הבורא שאליו מתפללים בני ישראל, זה הפעם הראשונה שאנשים באמת מאמינים שיש שם מישהו שאוהב אותך יותר מה שאתה אוהב את עצמך. שיש שם מישהו ששומר עליך יותר מה שאתה שומר על עצמך. ששומר על הילדים שלך יותר ממה שאתה מסוגל לשמור עליהם. אנחנו מדברים על מהפכה אדירה בהיסטוריה של מין האנושי, מה שנקרא סוף סוף, הנה, אתם מבקשים עזרה. לא מבקשים עזרה מכאילו דו שיח בין מישהו חזק ועוצמתי שאתה עכשיו מתחנף אליו כדי שהוא לא יפגע בך. לא. אל בורא עולם אינסופי של חמלה ואהבה, של חסד. זה מידת השם. אבל מסתבר שהתוכנית לא הייתה להגיע לשם, התוכנית הייתה להגיע יותר מזה. איך? יותר מזה? ויצעקו בני ישראל על השם, ויאמרו אל, עכשיו, ואז זה ממשיך, ויאמר משה אל העם. יש פה חלק מהם עדיין נופלים. הלא הדבר שדיברנו במצרים, אליך במצרים לא חדל ממנו, נעבדה את מצרים. יש פה עדות שבאמת היו כאלה שאמרו, בוא נשאר במצרים, מה אתה הולך עכשיו למדבר? טוב לנו עבוד את מצרים אימותינו במדבר. היה היגיון כזה. תמיד יש לך את הבחירה. אבל ההמשך, פסוק י' ג' ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. פסוק י' ד' השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל הרגע אמרנו שזה שצעקנו אל השם, זה היה מדרגה, כן, הושגה המדרגה, כמו שאמרנו, יש שם מדרגה עוד יותר גבוהה. מה אומר על כך הזוהר? מדהים, מדהים. על כן, סעיף ה-ח' בזוהר, על כן לא רצה הקדוש ברוך הוא שיראו ישראל דבר בעולם מלמטה. כי כמה שאני אבקש, שאני בלחץ, שאני במצוקה, יש בזה דין. יש בזה חסימה. נכון? כמה בורא רוצה לתת לי? ברור שהרבה יותר ממה שאני רוצה לקבל. מה בורא רוצה לתת לי? ברור שאני מקטין את זה על ידי תפיסת העולם המוגבלת שלי. הרבה פעמים שבן אדם עושה עבודה רוחנית, באמת עובד על עצמו, והוא לומד לשחרר את מה שהוא חושב שטוב לו. כי מתחיל ללמוד שמה שבורא העולם חושב שטוב לי, בכלל לא כלול במה שאני מבקש. יש ביטוי כזה שיותר באנגלית שאומר, תיזהר מה שאתה מבקש, אתה עוד יכול לקבל את זה. כלומר, אז אתה מגלה שבעצם מה? למה ביקשתי את זה? כלומר, שבן אדם זועק לעזרה ממצוקה, הרבה פעמים זה יוצא ממקום של דין. והדין זה עיכוב. עיכוב של מה? של מה שהבורא רוצה לתת לי. לפעמים אני צריך להגיד, אוקיי, אני אשתוק. תיתן מה שאתה צריך לתת, מה שאתה רוצה לתת, מה אתה חושב לתת, ואני אקבל. אני לא הולך להתווכח על זה. לפעמים אנחנו מתווכחים עם זה, בדרך כלל. אז זה לוקח לבורא יותר זמן לתת לנו את זה. כי אנחנו מפריעים, אנחנו מקטינים, מצמצמים. מי רוצה יותר? אנחנו לקבל או הבורא לתת? הבורא לתת. האם זה ברור לנו כשאנחנו במצוקה? אתם מבינים למה אנחנו במצוקה? בגלל שזה לא ברור לנו. מה זה מצוקה? אור מקיף. בורא עולם רוצה לתת ככה, ואני רוצה לקחת ככה. מה קורה? שמשהו כזה רוצה להיכנס למשהו כזה. לחץ. מצוקה. צרה, זה צר. עד שהאדם נשבר. אוקיי, אתה יודע מה? בורא עולם, תיתן כמה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. אני לא מתווכח. ופתאום אתה מסתכל על מה שקיבלת ואתה אומר, וואו, אני אפילו לא הייתי חושב שזה אפשרי. להגיע לזה. לפעמים זה לוקח לבורא יותר זמן להכניס את זה, לפעמים פחות זמן. אבל בדרך כלל זה נורא כואב. למה? כי אנחנו לא נותנים. לא משחררים. להאמין שבורא עולם רוצה לתת לך יותר ממה שאתה רוצה, אפילו מה אתה חושב שמגיע לך ואתה רוצה לקבל. זאת המדרגה הבאה. קודם כל להאמין שבורא עולם רוצה לתת לך. אחר כך להבין שמי שמפריע פה זה לא בורא עולם. לבורא עולם, למה אתה לא עוזר לי? האמת, עזרתי לך, ושאתה לא עושה לסב לב. אתה רצית 10 שקל, נתתי לך ג'וב. אבל אתה לא, אתה כל כך עסוק שאין לך 10 שקל, אתה לא רואה שקיבלת עבודה. הגיע לך עכשיו, ואתה לא עונה אפילו לטלפון. בקשת עבודה, הגיע לך, קיבלת עכשיו עבודה מדהימה. גם יצירתית, גם מזכורת, גם הכל וכו'. רגע, אבל מה עם 10 שקל? זה כלול. זה כלול בתוך מה שקיבלת. אבל אתה מתעקש על 10 שקל. זו בעיה בעבודה רוחנית. חלק גדול מהלחץ שאנחנו עוברים, זה בגלל שאנחנו לא נותנים לזה להיכנס. כי אנחנו רוצים את 10 שקל, אנחנו לא מבקשים את העבודה. את השלב הבא בקריירה. ועד שלא נפתח וניתן לזה להיכנס, זה ימשיך ללחוץ. הבן אדם כולו בכעס וזה, ולמה, ולמה אני ככה, על כן לא רצה הקדוש ברוך הוא שיעוררו ישראל דבר בעולם מלמטה, כי אם היו מעוררים ישראל דבר מלמטה, לא היה מתעורר שם רחמים. ולא נעשה הדין ברחמים. זה שכתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. לפעמים העבודה הכי גדולה זה שקט. איך שיהיה, אני מקבל את זה. השם אלוקיכם וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, כי השם הוא אלוקים, מה שיהיה, אני יודע שזה יהיה לטובה. זה העבודה, זה התיקון האמיתי. כל היתר זה לא תיקון. אז עם זה אני אלבתי ועכשיו ביקשתי סליחה. זה לא תיקון. זה מה שנקרא, זה תיקון נקודתי. אבל לא תיקנת את הבעיה. למה פגעת אותו בו מלכתחילה? מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? היית לחוץ. היית יגע, היית מצוברח, לא האמנת, לא התחברת, לא יראה אלוקים, שום דבר, לא היית במודעות מי ששלט זה הגוף, ולכן פגעת בו. אתה חושב שהוא היחיד שפגעת? סדרה שלמה, אפילו לא שמת לב. למה? שבן אדם בלחץ, הוא עושה דברים, הוא לא מודע למה שהוא עושה. שלא תעוררו כלום, כי השם של רחמים צריך להתעורר עליהם, כדי לעשות הדין ברחמים. על כן צריך שלא תעשו פגם ותעוררו דבר אחר. עצם השקט הפנימי של אמונה שלמה, של מה שהבורא רוצה לעשות, זה מה שיהיה וזה מה שטוב. פותח את הפתח לשלב הבא להיכנס. במקום למחזר את כל הלחצים והכאבים וחוסר הסיפוק של המצב הקודם. זה לא פשוט. מאיפה אני אקח את הכוח? מאיפה אני אקח את הכוח לזה? ופה מגיע השלב העוד יותר הבא. להגיע למקום, איך שהרמח"ל מקפיד שוב ושוב ושוב. להדגיש מה שלא רואים. אתה קורא את התורה והנביאים והכתובים. והרמח"ל מסביר שוב, אין עניין להיפטר מהרוע. מהרע. מה שאמרנו. העבודה שלנו בעולם הזה, זה להפוך את החושך לאור, זה לא להיפטר מהחושך. להפוך את המר למתוק, לא לזרוק אותו בזבל. העבודה שלנו זה להמיר את הרע לטוב. לא להיפטר ממנו. כל תכונה שיש לאדם, שנראית לאדם שהיא שלילית, מה קורה אם אתה מנסה להיפטר מהכעסים, מהאגו, מכל הדברים האלה? אתה מדחיק, אתה מדחיק, אתה מדחיק, עד שזה מתפוצץ. יחד איתך. לא, לא, זה לא עובד הזה. אתה צריך להמיר. למשנה אין שום בעיה. לספר לנו על ריש לקיש, ריש לקיש, ראש הגנגסטרים של המאפיה של האזור, בימי התנאים. שהאדם בעל עוצמה פיזית לא רגילה, קריזמה אדירה. והוא בא ורואה את רבי יוחנן לומד מעבר לנהר, ובעוצמה הגדולה שלו הוא קופץ מעל הנהר. אומר לרבי יוחנן, איזה בזבוז, מה אתה כזה יושב, למד תורה, היופי שלך לנשים, אתה יודע כמה נשים אתה יכול להשיג ככה עם היופי שלך? רבי יוחנן לא נשאר חייב. אומר, איזה עוצמה, איזה כוח, איזה קריזמה. אתה יודע, הכוח שלך, אם אתה תקדיש, תרתום אותו לתורה, לאן אתה יכול להגיע? הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נעשה עסקה. אתה תלמד איתי תורה. יש לי אחות שהיא דומה לי. אני חתן, אם תלמד איתי תורה, אני חתן את אחותי איתך. וריש לקיש מסכים. והוא הופך להיות אחד התנאים הגדולים. האם בתרבות שלנו היום זה נראה לכם אפשרי? הרי בן אדם שמוצאים עליו, שבגיל 5 הוא קילל את הגננת, ברגע שהוא ירוץ לראשות הממשלה, יביאו את הגננת על כיסא גלגלים, על אלונקה מטיפול נמרץ, להעיד שהוא קילל אותה בגיל 5, זהו פסול. בגיל 5 הוא קילל אותה. אנחנו לא מאמינים לתשובה. אנחנו, החברה שלנו מאמינה לגמור את האנשים כמה שיותר, רק למצוא, לחפש את המקום שאתה יכול להוריד אותו. למה מה פתאום? למה שהוא? למה לפרגן? למה לתת לבן אדם לנסות? פה, ריש לקיש, תסתכלו על המשנה, תסתכלו על הגמרה, מלא פסקים של הלכות וכולי של ריש לקיש, אבל הוא היה פושע, איך אפשר להקשיב לו, איך אפשר להכניס אותו לתת? להפך, הבן אדם, אם הוא הצליח להתגבר על זה ולהפוך לצדיק, בעלי תשובה עומדים במקום שצדיקים גמורים לא עומדים. הוא הפך את זה. הוא לקח את כל העוצמה הזאת והפך אותה לקדושה. יכול להיות משהו יותר נעלה מזה? זה יהדות. אנחנו באמת יהודים? או שאנחנו קתולים, עסוקים כל הזמן בלחפש? למה לא? למה כל המהות שלנו זה זבל ולכלוך, ולכן אין לנו סיכוי? אתם יודעים, זה נורא משחרר. אין כבר למה לצפות. אני יודע מי אני, אני יודע שקלקלתי וחטאתי ופשעתי וכו', ואני יודע שמכאן אני, מה לעשות, אין בשביל מה להתאמץ. הרי זה הפטנט הכי גדול של היצר הרע. הנה, קלקלת, אתה גמור. מה זה אומר? אתה לא צריך לעשות סוף יותר. איזה פטנט, גאוני. אלפי שנים אפשר לבלבל ככה אנשים, יופי. היהדות אומרת, לא, לא. ריש לקיש, תראה איפה הוא היה. רוצח הכל, נהיה תנה. זה עשה ככה וככה, רבי עקיבא הגיע מאיזה רקע. אתם יודעים שרבי עקיבא היה מצאצאי צאצאיו של סיסרא? סיסרא. סיסרא היה חבל הזמן, אחד מהאויבים הגדולים ביותר של עם ישראל, יצא ברבי עקיבא. ההורים שלו התגיירו, והנה, לאן הגיע רבי עקיבא? ואין שום בושה לפרסם את זה. שום בושה. אף אחד לא יוצא נגד רבי עקיבא. למה? כי מסתכלים על רבי עקיבא, אומרים, תראה מאיפה באת ותראה לאן הגעת. וואו. זה מה שאנחנו עושים פה בעולם. אנחנו לא פה לראות סיות סחורות. למה? כי אנחנו לא. סגרנו את העניין, כיסינו את העניין, זהו, אנחנו לא סיות סחורות. אנחנו עכשיו באנו כדי לקחת את כל הזבלה שאנחנו סוחבים איתנו, ולהפוך את זה לגן פורח. קוראים לזה מחזור. קיימות. זה העבודה שלנו. לא ללכת להסתובב, אבל אנחנו צחורים ונקיים. אתם יודעים טוב מאוד, שמי שבא ואומר, אני כבר תיקנתי, אני צחור ונקי, אני פה רק כדי להתנדב לעזור לאנשים. מיד אתה חושד שהבן אדם הזה, אוי ואבוי, זה סכנה, סכנה, כי אין לו שום שקר. קודם כל, אם הוא מאמין במה שהוא אומר, זה משקר את עצמו, זה הכי גרוע. אוקיי? לא, במי אנחנו מאמינים? אנשים שאין להם בעיה להגיד, אני טעיתי, עשיתי מלא טעיות, אני לומד, ואני עובד על זה, ואני... בן אדם, מי שלא עושה לא טועה. להסתכל על בן אדם שעושה טעויות בחוסר סלחנות, ומיד לגרדום, בגלל שהוא עשה שתי טעויות, 10 טעויות. זה כל כך לא אמיתי. זה כל כך צבוע. כל כך צבוע. למה חזל אומרים שממנים פרנס על הציבור, כלומר מנהיג על הציבור, מישהו שיש קופת שרצים תלויה מאחוריו? למה? כי עוד יכול לחטוף לזה, השתן יכול לעלות לו לראש, שהוא צדיק. מה הבעיה עם צדיקים? הם צדיקים, הם חסינים מטעויות, נכון? וואו, זה הכי מסוכן. כולם יודעים שעשית טעויות, כולם יודעים שיש לך קופת שרצים וכולי, כולם מסתכלים עליך ועכשיו לך לעבודה. למה? כי לעל את הציבור, מי שלא עשה טעויות, אז הוא לא עשה כלום. ושאף אחד לא יבוא ולהגיד, ברגע שבא מישהו ואומר, אני צחור, אני נקי, וואו, מחלה, תתרחק ממנו כמו מיש, אתה לא צחור ואתה לא נקי. ואם אתה חושב שאתה ככה, יש מקום מאשפזים, אנשים כאלה, כי הם מסוכנים לעצמם. כי הם לא, בן אדם שלא חושב שהוא מסוגל לטעות, ממש מסוגל, הוא יכול לנסות לעוף מהגג. ככה, עם הכנפיים שלו. אין לו כנפיים, טוב. נפל למישהו על הראש, הרג אותו גם כן. קורה? של האדם הכרת הרע, אומר רב השלג, זה הכי מסוכן. ופה מגיע הדבר החשוב ביותר. ויאמר השם אל משה, עם ישראל צועקים, מתפללים לשם, השגנו את השלב הזה. הבורא לא אומר שלנו, יישאר שם. ויאמר השם אל משה, אנחנו עכשיו בפסוק תתוו, פרק י' ד'. מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. מה זאת אומרת מה תצעק אליי? רגע אמרנו, שהדבר הנקי שצעקנו אל השם. אומר הזוהר כך. סעיף פייחת בזוהר הסולם. מה כתיב? והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממאי הדגה. זוכרים? יונה הנביא. קיבל נבואה, הוא צריך ללכת לנינווה ולהזהיר אותם. הוא לא רוצה. עבודה קשה. הוא שמע שמי שנוסע בים, שט בים, מאבד את הרוח הקודש, את רוח הנבואה. אז הוא יורד ליפו, לוקח אונייה ששטה לתרשיש. מה קורה? שערה נוראית, הוא יודע שזה בגללו. באה אל הקברנית לכל הנושאים, תתפללו, תתפללו, אין דרך אחת לצאת מפה. הוא רואה את יונה, שוכב ונרדם. קום בן אדם עליך נרדם, קום, קרא לאלוהיך. ככה מתחילים עם שיחות, נכון? יונה אומר לו, מה אני אעשה? אני בורח ממנו, אני אתפלל אליו. הוא ישר יזה את ה-GPS שלי. האמת הוא כבר נראה זיהה, בגלל זה עשה, תזרקו אותי לים חייב, חבל שכולכם תמותו. מה, סתם נזרוק בן אדם לים? תורידו אותי למים, תראו מה קורה. מורידים אותו למים, הים שקט. מחזירים אותו לאונייה, שגלים בגובה של 5-10 קומות. אין להם ברירה, הם זורקים אותו לים. בולע אותו דג ענק, ואז הדג מת. יונה עכשיו בימי הדג, והוא מרגיש את יתר הדגים של הים באים ונוגסים ביסים מהדג המת. עכשיו מתחיל להתפלל. והתפלל יונה אל השם אלוקיו. למה השם אלוקיו? אומר הזוהר. הוא התפלל למקום שהוא קשור בו. כל בן אדם מתפלל למי שהוא מבין שאליו צריך להתפלל. הרב השלג נתן פעם את הדוגמה על אותו אדם שנלקח למשפט בממלכה שלפני הרבה זמן, למרות שיש ממלכות כאלה היום גם כן, כי הוא ירק בתמונה של המלך. הביא אותו לפני המלך ששפט אותו למוות, דן אותו למוות. העורך דין שלו אומר, אבל כבודו המלך, עוד מלכותך, משלחת לפני המוות, לפני ההוצאה להורג, אפשר להראות למלך את התמונה? בסדר, נראה לו את התמונה. המלך אומר, רגע, זה לא התמונה שלי בכלל. לא התמונה שלי. סגרנו את את ה... סגרנו את התיק בלי האשמות, בלי אשמה, מחוסר אשמה. אוקיי? למה הדבר דומה? אומר הרב השלג, אל מי אנחנו מתפללים? אל התמונה שנמצאת במחשבה שלנו, של בורא עולם. אבל איך היא נוצרה? אצל הגננת בגן? המורה בכיתה א', ההורים שלנו? שואל הרב השלג, איזה הכשרה תיאולוגית יש לאנשים האלה לאמן אותנו לקבל את התמונה הנכונה? של להתפלל לאור אין סוף. להתפלל אל החמלה, אל האהבה, אל השלמות וכן הלאה. אומר הרב השלג, התמונה שיש לרוב האנשים שמתפללים לבורא עולם, גם אני הייתי יורק עליה. חלק עיקרי של התיקון של האדם, זה לזכך את התמונה שיש לו של מי זה בורא עולם. לכן זה ספר שמות. כך אתה יוצא מעבדות לחירות. שהאדם מגיע למקום שאני הולך עם בורא עולם יד ביד, כי הוא יותר מה שלי יש אינטרס להצליח, יש לו אינטרס להצליח. והוא לא צריך ממני שום דבר, ולא מנחות, ולא קורבנות, ולא שום דבר. רק שסוף סוף אני אעשה את העבודה ואני אתן לו לתת לי. שיותר מי שאני אוהב את עצמי, אוהב אותי. והוא אוהב את הרשעים ביותר, יותר מה שאני אוהב את הכי צדיקים. להגיע למקום כזה, בשביל זה לומדים תורה. שלאט לאט לסדר לנו את למי אני מתפלל ובמי אני מאמין. כי זה קובע את הכל. זה קובע את כל החיים שלנו. זה קובע את לאן אני, אם אני מבין שיש רק דרך אחת ולהגיע לאותו מקום של זכות מוחלטת, של להתחבר לאינסוף של אהבה והכלה ושלמות ונתינה, לא בלי חוקים, יש חוקים. זה לא, אני אוהב את בורא עולם, אומר הזוהר, ואני אכניס את האצבע בשקע, בורא עולם אוהב אותי, לא יקרה כלום. טיפש. אתה עושה משהו לא נכון. אם אתה חוטף מכות, כנראה שאתה עושה משהו לא נכון. אז אל תגיד בורא עולם אוהב אותי, והכל בסדר, הכל יסדר. תיקח יוזמה, תעשה משהו עם עצמך. אוקיי? אבל ההמשך, וזה מה שחשוב. ולא כתוב ההתפלל לשם ולא יותר, אלא לשם אלוקיו, רומז למידה שהיה קשור בה. יונה מתפלל למידה שהיה קשור בה. כל אחד מתפלל למידה שהוא קשור אליה. כל אחד במדרגה שהוא קשור אליה, לשם הוא מתפלל. אתה לא יכול להתפלל מדרגה שאתה לא מבין, שאתה לא הגעת אליה, לכן, וזה לא דבר שבא מהגננת. יש אנשים שכמו שהם ראו את בורא עולם בכיתה, לא יודע, בגן פרטי או בגן שהגננת סיפרה סיפורים, מהתנך ומפה ומשם וכן הלאה, או אמא או סבתא, הולך תדע אבא, בן אדם שלא עובד לשכלל את התמונה, מוצא את עצמו במקום, קוראים לזה להיות ילדותי, תינוקי, לא בוגר. אם אתה חושב שיש בורא עולם שהוא, כמו שתפסת בגן חובה, אז לא, בשביל מה עברת את כל השנים שעברת עד עכשיו? זאת התמונה, זה המידה שלה אתה מתחבר. אם אתה חושב בקטנוניות, אז אתה קטן, לא יעזור. איך שנדמה לך שאתה תופס את הבורא, בעצם זה איך אתה תופס את המציאות ואת עצמך. אף כאן ויומר השם, י' כ' ו' כ' אל משה, מה תצעק אליי? אליי הוא בדיוק. דיינו למידה של י' כ' ו' כ', שזה סך הכל תפארת. איזון, רחמים. שבה היה משה קשור. אלא במזלה תלוי הדבר. כי קריאת ים סוף נמשכה ממזלה, שיסוד הדיקנה קדישה. איפה דיקנה קדישה קיימת? בעתיקה טליה מילטה, אומר הזוהר. זה קשור לעתיק. מה זה עתיק? מסביר הרמח"ל כך, יש שתי הנהגות לעולם. יש הנהגת זר אנפין, השם, שהיא הנהגה הגיונית, סיבה ותוצאה. שכר ועונש. אדם יגעת ומצאת. אפילו שהמצאת הוא לא רציונלי, אבל היגעת הוא רציונלי. יש תהליך. יש תהליך. בן אדם צריך לעבוד, קלקלת, תתקן. לקחת, תחזיר, תשלם. יש תהליך רציונלי ביקום. מה הבעיה? שהתהליך הרציונלי לא מסוגל להביא אותנו למטרה שלנו. כל ההלכות, והרוב זה סביב התהליך הרציונלי. אבל אמרנו פעם שהתהליך הרציונלי זה כמו מטוס עם גלגלים. למה הגלגלים טובים? להמראה. אוי ובוי אם תנסה להגיע למחוז חפצך עם הגלגלים. אז הנהגת, ולכן, כשאדם מסתכל מסביב ואומר, אני מסתכל על אנשים שאני מכיר אישית, משפחה, חברים, קרובים, דווקא אנשים סימפטיים, נחמדים, ואני מסתכל על הרמה הרוחנית שלהם. ושאני מסתכל על עצמי במראה, אני מסתכל על הרמה הרוחנית שלי. ואני אומר, איך ומתי נגיע לגמר התיקון? זה נראה משימה בלתי אפשרית. נכון? הרי תמיד, תמיד, אתה מסתכל על השולחן ערוך, וספרי הלכות של פירושים על השולחן ערוך, ואתה אומר, הרי יש סיכוי שאני אגיע, שאני אעשה את הכל בדיוק לפי כל ההלכות וכן הלאה? אין סיכוי, זה נראה, זה ברור שיהיו כמה הלכות שפספסתי. כי לא הגעתי לזה, לא הספקתי להגיע לזה. איזה סיכוי זה יהיה? אם הולכים בצורה הרציונלית של סיבה ותוצאה, עקב בצד אגודל, אתה לא מגיע לזה. ופה מרמח"ל רבי שמעון מכניס לעולם מסגרת אחרת. עתיקה. מה זה עתיקה? מישון להעתיק. ויעתק משם. כאשר האור האלוקי העליון האינסופי משתלשל ויורד ונוזל מזלה אל הבריאה, השלב הראשון נקרא עתיק. השלב הזה זה שלב ששם מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים. זה השלב הראשון. הוא הזרע של הכל, הוא כולל את הכל. הוא מכיל את הכל. כל האפשרויות שם, כל התסריטים האפשריים נמצאים שם. גם כאלה שהם אפשריים, אבל לא בשכל שלנו, של היום. כל שם. פה אומר השם, מידת השם למשה, מה תצעק עליי? אין זמן עכשיו. במידת הרחמים וכו' וכו' וחמלה, המצרים הולכים להרוג אתכם כל רגע. בעתיק אתה לימיתה. מה זה אומר דבר עם עשר וישאו? היינו שישאו פייטט. שישאו מלהרבות דברים, זה לא זמן עכשיו להנהלת חשבונות. בני ישראל יצאו ממצרים מתי? לפני כמה ימים. עבד פטור ממצוות. איזה מצוות עשינו מצרים? כלום. מה מגיע לנו עכשיו? כמה צדקה הספקנו לעשות? כלום. כמה שבתות שמענו? שום דבר. כמה מצוות אחרות עשינו? כמה תורה למדנו? כלום, שום דבר. אין לנו שום הצדקה, ולכן ישנה אגדה שאומרת, באים המלאכים לבורא עולם ואומרים לו, רגע, רגע, רגע. אלה יעברו את ים סוף וינצלו, ואלה יטבעו בים סוף, במה אלה טובים מאלה? במה אלה טובים מאלה? תגיד לי. אין, מבחינת השכל הישר, אין שום דרך לעשות עכשיו נס. כי לא מגיע לנו נס, לא עשינו כלום בשביל זה. מה עשינו? אכלנו כבש על האש? עם מסע ומרור? נו באמת. התפללנו, אבל כזה נס? אל תיכנסו לחישובים האלה ולא להנהלת חשבונות, כי זה הנהגת זרע דין. זה הנהגת י' ק' ו' ק'. יש צדק, יש יושב וכולי, עם זה אי אפשר לחיות. זאת לא המטרה, זה רק הגלגלים של המטוס. כדי באמת לחיות אתה צריך מה? להמריא, לטוס, מעל. מה קורה שטסים? זה למעלה למעלה. איזה מהירות טסים? תנסה, המטוסים המסחרים הרגילים טסים במהירות, איזה מהירות? 900 ומשהו קילומטר לשעה? תנסה לנסוע באיזשהו מקום ב-900 קילומטר לשעה. זה ייגמר באסון תוך כמה שניות. נכון? אין. למה? כי יש מקום ש-900 קילומטר לשעה זה נורמלי, וזה בסדר, ויש 900 קילומטר לשעה שזה חורבן מיידי. אז מה, 900 קילומטר לשעה זה רע או טוב? תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא. בורא עולם אומר, עכשיו אל תתעסקו עכשיו בנהלת חשבונות, סיבה ותוצאה, שכר ועונש, אין זמן לזה. אין זמן לתפילה אתה. שואל ועיסאו, לאיזה מקום ציווה אותם שעיסאו? הרי על הים היו שורים. לאן ניסו? על הים? מה קורה לך? הוא משיב על הסובב למעלה. עיסאו לאן? למעלה. לאן? לעתיק. שכתוב מה תצעק אליי, שפירושו לתפארת, כולם מדברים במקום הזה, כן אמר, ועיסאו שישראל ייסעו מכאן, תיסעו, תמריאו מכאן לעתיק. תתחברו למקום, הנה, בורא עולם הביא אותנו עד לכאן. האם מגיע לנו משהו? כלום לא מגיע לי. שום דבר לא מגיע לי. אבל מה שבורא עולם רוצה לתת לי, זה מה שחשוב, ולא מעניין אותי החשבונות. הרי הוא השקיע בנו עד עכשיו? אנחנו הילדים שלו, הוא הביא אותנו לפה, עכשיו הוא יזרוק אותנו מתחת לאוטובוס? אין מצב. אנחנו הולכים עם מה שהוא עושה. ויבוא להתקשר במזלה שהוא הדיקנה כנל. מה זה הדיקנה? זה הזקן העליון. מה זה זקן? שהאור יורד. נכון, הראש, מה שנקרא עץ החיים, הדמות של האדם, זה ביטוי של הספירות העליונות. שמתם לב שהראש קצת יותר רחב מהצוואר? אז מה קורה שהאור מנסה לרדת בכוח? בצוואר יש מה שנקרא צוואר בקבוק, נכון? ואז מה קורה? השפע היתר, שלא מצליח לעבור, יורד בצורה של השיער של הזקן, שזה מה? נימים של אור של חסד שיורדים מלמעלה למטה. זה הזקן העליון. מה קורה שאתה מתחבר לחסד הזה? פתאום אתה אומר, רגע, זה בכלל לא קשור למה שמגיע לי, זה קשור למה שהבורא רוצה לתת לי. הוא רוצה עכשיו לתת למין האנושי להבין שאנחנו יכולים להיות שותפים שלו אם אנחנו רק ניתן לו להיכנס. מה שנקרא, אתם שותפים שלי, בצלם אלוקים. ולכן אין אתה זמן לתפארת אלא במזלה תלוי הדבר. וברגע שהבנו את זה, אותו רגע, כן, משה הרים את ידו על הים, הרם את מתך שבו רשום השם הקדוש, סעיף צדיק, נטה ידך בצד השם הקדוש, כיוון שהוא המים את השם הקדוש, יברחו ממנו. מה היה השם הקדוש? שם בממבית, עין בית שמות. על כן, נטה את ידך לצד אחד של המטה, וזה מה שהוא עשה, הרם את מתך ולייבש את המים. אבל, עם ישראל לא ראו את זה. למה? הכתובת היא על הקיר, אתה לא תראה עד שאתה לא מוכן לראות. עד שנחשון בן עמינדב, גיסו של משה רבינו, היה נשוי למרים, ראש שבט יהודה, אמר, אם משה אמר, שהבורא אמר שזה בסדר, אז הים נבקע. ואז הוא עושה את מה שנקרא קפיצת נחשון. וכל העם אחריו קופצים למים, עד שהגיעו מים עד נפש. עד לפה. וכולם הולכים. בורא עולם עכשיו יטביע אותנו? לא, הולכים. ואז ויבקעו המים. זה כבר יותר גבוה מויצעקו העם אל השם. זה כבר אנחנו מאלצים את הבורא לעשות נס. מאלצים אותו לעשות נס. לא, לא שהוא לא רצה. אבל מי הביא את האור לפה? הפעולה של להיכנס אל המים, באמונה שלמה שזה נבקע. זה מה שאומר בעצם מלמד אותנו הזוהר. יש הנהגת זרנפין, אם נעשה את החשבונות של כל אחד, צריך לתקן, לשלם וכו' וכו', אין סוף לסיפור. אל תחשוב שאפשר להגיע מתל אביב ללוס אנג'לס עם הגלגלים של המטוס. זה לא יקרה אף פעם. זה יבוא בקפיצה קוונטית. זה יבוא באמונה שלמה ותמימה, שכל התפקיד של, נכון, תורה ומצוות, הכל יפה, עבודה כל זה בסדר. אבל כל זה הגלגלים שיביאו אותנו לרגע של אמרה. ברגע שהאמרת, מה שהלוכיח. באותו רגע אתה כבר תופס את המקום שלך בבריאה. אתה מבין שכל העבודה שלנו זה להשכין את האור בשכינה. בכל פעולה שאנחנו עושים. וברגע שזה קורה, אין הנהלת חשבונות, אין שכר ועונש, כל הסיפור הזה, ואז ריש לקיש יכול להפוך להיות תנא, רבי עקיבא יכול להגיע מהמעמד הכי נמוך ולהפוך להיות למנהיג אחד הגדולים שקמו לעם ישראל, וכן הלאה, והכל אפשרי ואפשר שעם שלם, ששלושה מיליון איש, ילכו בים בחורבה. איך? סיפור של... סיפור פשוט על הבעל שם טוב. בעל שם טוב מגיע עם החבורה שלו למערה, חורף, כרגיל, קר, כפו, חושך להם, והם רוצים ללמוד. אומרים לבעל שם טוב, רבי, חושך. אומר, תיקחו את הנטיפים של הקרח, תדליקו אותם. אבל רבי זה קרח. אומר להם הבעל שם טוב, מי שאמר לשמן שיבער, יגיד לקרח שיבער. הדליקו את הנטיפים, והם בערו עד הבוקר. זה בדיוק עתיק. איפה נקבעו החוקים, מה בוער ומה לא? שם בעתיק. בזר הראשוני. איפה נקבע מי צדיק ומי זה? איפה נקבע מה יקרה אם המים נוזל בטמפרטורת החדר או מוצק? שם בעתיק. אתה מגיע לעתיק? אז אתה משנה קצת את הפוזיציה של אחד הכפתורים בתוכנה, ופתאום התוכנה מתאימה לבדיוק איך זה רציונלי? זה לא רציונלי לתוכנה הקודמת, אבל החלפת את התוכנה. בתוכנה הזאת זה כן עובד. כן עובד. ואתה מסכם ואתה אומר, רגע, אבל התוכנה... כן, אבל אם אתה משנה את התוכנה, פתאום יש לך תוצאות אחרות, נכון? זה שאתה מתחבר לעתיק. הכל אפשרי. על כל מקרים, על התכלית תיקונם, כוזה, כלול, באינסוף, ברוך הוא, התחלה של התמוד עשר ספירות של הבעל, של הרב השלג. זה הסיפור. כלומר, פה רבי שמעון מוריד לנו ב... את מה שהתורה בעצם רוצה להגיד. יש תיקונים שמקל בצד הגודל. זה מה שנקרא גלגלי העזר שאתה לומד לנסוע על אופניים. אבל זה לקטנים. בסופו של דבר, הדברים האמיתיים בחיים זה ניסים מהסוג של קריאת ים סוף. איך אני מגיע לזה? עצם זה שאני מלמד את עצמי את תמונת, תמונה, את התמונה, תמונת השם יביט. זאת אומרת, את ה... מי זה בורא עולם? זה... האדם צריך לזכך ולזכך ולזכך. ואם באמת אתה מאמין ב-100% שבורא עולם, אם זה הוא זה שאמר לשמן שיבער, הוא יכול גם להגיד למים שיבערו, אז המים יבערו. ואז אתה יכול להוריד גשם ולחיות מתים, הכל אפשרי. זה מה שהתנ"ך, הגמרא, כולם מביאים לנו. על אנשים שעשו כשותפים של הבורא. בכוח הפה, בכוח האמונה, בכוח המחשבה, בכוח המעשה. זה התפקיד שלנו, של כל אחד. בלי זה, אנחנו לא יודעים מה זה אנושיות, הקפיצה הזאת. אז דיברנו בעבר שאדם הוא בתגובה, והוא שלילי, והוא פוחד, והוא כועס, וכל כל התגובות האלה של השלושת האפים, fight, flight, freeze. זה במוח הזוחלי, כאן, איפה שהקשר של תפילין. אבל גילו במדע המודרני, בסיטי של המוח, ששאדם מסוגל, תוך זה שהוא מפחד, הוא מסוגל להתמקד באמונה השלמה בבורא עולם. איפה זה קורה? בעונה הקדמית. לבעלי חיים אין את העונה הקדמית. מה זה העונה הקדמית? היא נמצאת פה. איפה זה פה? איפה שהמצח. ומה זה המצח? זה החלק החיצוני של המסך, של הקולנוע הפנימי, ששם אנחנו מקרינים את הסרט שלנו. מי מחליט איזה סרט מראים שם?
אנחנו.
אז אם אני מחליט שבסרט שלי יש בורא עולם אינסופי של אור ואהבה וכוח, ויותר מה שאני דואג לעצמי הוא דואג לי, ברגע שאני מתחבר לזה, ופה רואים פעילות, ומחבא את הפעילות כאן. אבל נחזור, מה אם להפוך את הרע לטוב? בלעשות ככה, וזה והכל בסדר, זה לא פותר את הבעיות של העולם. ואז גילו עוד דבר. ברגע שאדם מתרכז יותר ויותר ויותר, שלהוציא לפועל את הטוב, קורה פתאום דבר מדהים. המוח האחורי, ששם היה האש של הכעס, של התאוות, של הייאוש, וכן הלאה, פתאום זה מתעורר, ועכשיו שניהם, וזה נותן אש לעונה הקדמית. וברגע הבא, כל המוח נמצא במצב של עירות מוחלטת. כל המוח עצמו. והתדר של המוח קופץ מ-13 הרץ ל-40 ומשהו הרץ, 45 הרץ. ואז המצב שהאדם מרגיש אחד עם היקום. ואם אני אחד עם היקום, אחד עם היקום, אתם יודעים מה זה אינטרנט של הדברים? אתה מחובר לרשת. אז יש לך את השלט. אתה יכול להדליק את החשמל, בלי לגעת בכלום. כי אתה מחובר. אתה יכול לבכות את הים, אתה יכול לחיות מתים, אתה יכול להוריד רוח, להוריד גשם, להשיב את הרוח, אתה יכול... הכל אפשרי, כי אתה עכשיו מחובר לרשת. כי אתה אחד עם היקום. והמוח האנושי מסוגל לזה, במוח אנושי שלא מגיע למקום הזה. כזה מין, אז מה אני עושה פה? שמה באתי לפה? וזאת העבודה שלנו. לכן, שירת הים, כל הנושא הזה, שזה בעצם הגילוי, מה קורה שאתה מגיע למקום ההוא? זה שיר. ששירה, זה לא כמו דיבור, דיבור זה מילה, 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 הברה, הברה. בשירה אין הפסקות. זה זרימה בלתי פוסקת. גם הפסקות הם חלק מהתווים. זה זרימה בלתי פוסקת, וזה לא צריך הסבר. לא צריך הסבר. למילים אתה צריך להסביר למה התכוונת. אתה לא שומע אף פעם בן אדם ששומע מוזיקה שהוא לא שומע אף פעם, ואז אומר, לא הבנתי, אני לא הבנתי את זה. אם הוא לא הבין את זה, כנראה שהוא לא נהנה מזה. ברגע שהוא יתחבר לזה, הוא לא צריך להבין את זה. זה השירה. לכן, יש טנטה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות, שזה כנגד חוכמה, בינה זה הפעמים הלכות. ברגע שהתחברת לחוכמה, שם זה האור. אור דה חוכמה, אין שם הסברים. הכל שם אפשרי. ולכן, איך אנחנו מגיעים לזה? זה קודם כל לדעת שזה מחכה לנו. לדעת שאנחנו חייבים להגיע לזה. להשתמש בהמבק שמות, בסריקה, במדיטציה, עוד, 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 לא לבטא את המילים, כי זה לא מילים. זה אותיות. ולרצות את זה. ולחשוק בזה. ולרצות להגיע למקום הזה ששם הכל אפשרי. אבל זה ממשיך. לא נגמר פה הסיפור. מיד אחרי קריאת ים סוף, שנאמר, אז ישיר משה בני ישראל, למה אז ישיר? הכל בעתיד. כי זה יהיה בעתיד. כי מצ אתכם מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אנחנו, זה מה שמחכה לכולנו. זה לא היה אירוע חד פעמי בעבר. זה היה ליצור את התוכנה, עכשיו תפעילו אותה. ואיך שזה נגמר, אותו סיפור, ויסע משה, אני בפרק תתווה הפסוק כבדת, ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור. למה ויסע משה? למה שנרצה ללכת משם? אתה חושב שזהו, לאן שהגעתי? כבר אין יותר. כמו אלה שמו, הנה, ברוך חטף מכה עשירית, מה כבר אתה רוצה מזה? בוא נשאר פה, הכל בסדר, המצרים עכשיו ידעו איך להתנהג. לא, יש עוד דרך. האור המקיף לוחץ עוד שלב. משה גורם לנו להמשיך הלאה. דרך שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבוא מראתה. ולא יכלו לשתות מים, ממרה כי מרים הם. מה חשבנו שנגמר? שהגענו כבר? מה? לא, אנחנו לא פה כדי להגיע, אנחנו פה כדי לנסוע. ממדרגה למדרגה, מהישג להישג. אנחנו לא מחפשים פה לנוח. ומה אמרנו שאנחנו פה? כדי להפוך את המר למתוק, לא לבטל אותו. והיה לנו עם על משה, למה מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ. עץ? עץ החיים. וימתקו המים. עוד שלב. נראה כמה פעמים אנחנו עושים איזה נס. בעמל, כמעט עלינו בחיים, כמעט עוד ניצחון כזה ועבדנו. ואתה אומר, הנה, הגענו למנוחה ונחלה. ופתאום יש עוד אתגר. ואנחנו, מה? אבל מה? רגע, זהו, גמרנו? חשבת שגמרת את התיקון? לא מחכה לך שום מדרגות נפלאות, גדולות, נוספות? הנה, הנה עוד מר, תגיד ברוך השם. תהפוך אותו למתוק. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ועזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. הנה סוד הרפואה. אני השם רופאיך, מה אמרנו שירה? זה מדרגה של חוכמה. אומר הרי הקדוש, עליך יש יוד, כי יש יוד, אני יש יוד, השם יש יוד. ארבעת היודים של יוד, קי, וו, קי, במילוי של יודים. ביוד וו דלת, שומרים יוד. יש וו דלת? יש שם יוד אחד. היי, יש שם יוד? היי יוד. וו, וו יוד וו? יש יוד? יש. היי, יש שם יוד? ארבעה יודים. זה ארבעת היודים של עליך כי אני השם. כשאתה מושך את האור של הרפואה, אז אני השם רופא. אז זה הרפואה שמרפאת מבפנים. הרופא יכול רק מבחוץ, אומר אבן עזרא בפרשת משפטים. לכן זה פסוק שהרי הקדוש אומר, צריך להגיד כל יום בבוקר. כל המחלה אשר שמתי ממצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. יוד קי וו קי, מילוי יודים בגימטריה, יוד וו דלת בגימטריה, יוד זה 10, וו ודלת, וו זה 6, דלת זה 4, 20. אוקיי? היי, 5 ו-10, 15, 35. וו, וו יוד וו, 6 ועוד 6, 12 ועוד 10, 26. כמה היה לנו קודם? 35 עם 26. 51. אוקיי, היי. לא, התבלבלת.
50,
מה? 30, רגע, י' זה 20. אז עכשיו 35 עם ה', ועוד 26.
60.
מה?
61.
ועוד ה', ועוד 15.
62.
אוקיי, הנה הגענו שוב ל-72. יוד קי וו קי במילוי יודים, עין בית. הלאה. טוב, אנחנו קצת חלש בשעה כזאת. ואז, אבל זה לא נגמר. הגענו כבר לחוכמה. פרק ט"ז, פסוק... לא, אנחנו עדיין מפרק ט"ו, פסוק כ"ז. ויבואו אל אמא. ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. מה אכפת למספרים האלה? והחנו שם על המים. 12 עינות מים? מה זה? איך אנחנו אמרנו, קוראים לזה מזלה? יש לנו 12, מה? מזלות. מי מסמל את המזלות? 12 שבטים. מה זה 70 תמרים? 70 אומות העולם. יש עץ חיים, 12 שבטים. מסביב יש 70 עצים שכל אחד זוהמה בפני עצמה. כשאנחנו מספקים את המים ואת השפע, כל העצים מחוברים יחד, ואז יש שלום והרמוניה בעולם. כשאנחנו לא מספקים את השפע, כל עץ צריך לשרוד בעצמו. מה קורה שכל אחד עובר עכשיו למנגינה משל עצמו? במקום סימפוניה, יש לך עכשיו קקופוניה. וזה כל הסוד. שאנחנו צריכים לראות את הכל כאחד, כשלם, שכולם, כל העצים תלויים בעץ החיים המרכזי. כל 70 העצים האלה. ואז ויגיעו מה השלב הבא, ב-15 יום לחודש השני יצאתה מצרים, אנחנו כבר בפרק תציין, וילונו כל עדת בני ישראל, על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו אליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבטנו אסיר הבשר? אין אוכל. מה התשובה? ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. המן. מה העניין של פרשת המן בתור סמל לברכה? כי המן היה צריך אמונה אדירה. כל יום אספת בדיוק מה שהיית צריך לאותו יום. מי שאסף יותר, כי אולי לא יהיה מחר. מה קרה בלילה? זה התקלקל, הבאיש, העלה רימה ותולעים, הסירחון היה על כל המחנה. כלומר, היית צריך להאמין שהיום ירד לך בדיוק מה שאתה צריך. בא יום שישי, ובאו כולם מסתכלו, רגע, קיבלנו כפול. אומר להם משה, זה עוד קפיצה של תודעה. בשבת זה לא ירד, ביום שישי ירד לכם גם בשביל שבת. אל תלכו לחפש ביום שבת. אין ביום שבת. עד היום יש אנשים שמחפשים פרנסה ביום שבת. אין ביום שבת. הכל הסינורות סגורים. נדמה לך שאתה עושה כזה, אין ביום שבת. אז עכשיו אתה צריך להאמין ביום שישי שיהיה לך גם בשביל שבת. למה זה כל כך חשוב לנו? אחד הסיפורים הנוגעים ללב של רבי שלמה קרליבך. שיום אחד הוא הולך ברחובות תל אביב, הוא רואה מנקה רחובות, שרואים שמהפנים שלו קורן אור של קדוש עליון. ניגש אליו, לא יהודי יקר, מי אתה? תספר לי את הסיפור. הוא אומר, אני, מאיפה באת? הוא אומר, אני מפיאסצנה. פיאסצנה. זה עיירה ליד ורשה. אומר לרבי שלמה, אתה מפיאסצנה? אתה הכרת את הרבי קלמן מפיאסצנה? אומר, כן, הוא היה הרבי שלי. של הקהילה שלי. אני הייתי ילד. והיינו רוקדים הילדים מסביב לרבי, הוא היה מברך אותנו. אבל תמיד, ואז אומר רבי שלמה, ומה לימד אתכם רבי? אני תמיד שלו, אני לומד את הספרים שלו. כן, הוא נשרף במחנה ריכוז. אבל הספרים שלו כאלה מדהימים. מה אתה זוכר? ומה אני אגיד לך? אני אגיד לך דבר אחד. הוא היה תמיד מדבר איתנו, הילדים של הקהילה, תזכרו דבר אחד, הכי חשוב, תדעו שהמצווה הכי גדולה, זה לעשות למישהו טובה. אין מצווה יותר גדולה מזאת. והוא אומר, הייתי ילד, ולקחו אותי לאושוויץ, עם המשפחה שלי. ושהבנתי באותו לילה שכולם נהרגו, ואני נשארתי לבד. רציתי להתאבד. עוד בשביל מה? בשביל מה? ופתאום שמעתי את הקול של הרבי, שאומר, הדבר הכי גדול בעולם, זה לעשות טובה למישהו. הסתכלתי מסביב, וראיתי, יש כל כך הרבה אנשים שצריכים טובה באושוויץ. וכל הלילה ניחמתי את זה, וליטבתי את זה, ודיברתי עם זה. והיה באושוויץ כל כך הרבה אנשים שאפשר היה לעשות להם טובה. וככה זה מה שהציל אותי. עד היום. איך זה קשור? שאדם עושה טובה למישהו, אמיתי, זה רק כי הוא מאמין שאם אני אתן מעצמי למישהו אחר, בורא עולם ייתן לי שיהיה לי עוד. יש שם מפזר ונוסף עוד. ככה האדם מוריד את השפע לעולם, שעושה טובה למישהו. כך, ובלי השפע הזה, אתה לא יכול אף פעם לעלות לכל הדברים הנפלאים שאנחנו מדברים עליהם. נכון, יש את העין בית שמות, יש את הענה בכוח, יש את כל השמות הקדושים, יש את כל הניסים והנפלאות שאדם, אבל זה מתחיל מהדבר הכי פשוט, לעשות טובה למישהו. זה סיפור אמן. שאתה מאמין, אמן, יש את אמן בפנים, שאתה מאמין שאתה תיתן למישהו ולא תישאר ריק. זה האמונה השלמה, שכשאני אתן, יהיה עוד. ואז אתה מוריד, ברגע שאתה נותן, רק אז אתה מושך את השפע מהעולמות העליונים. ויהיה עוד. ועוד יותר, ועוד יותר. וכך אתה מכריח את האור העליון, שירד מעתיקה, בלי היגיון. פה לעולם הזה. בהצלחה לכולנו.
תודה רבה.